שלום למאזינים, אני אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ויושבות איתי כאן שתי החוקרות הבכירות במכון, סימה שיין וענת קורץ.
שלום.
שלום.
ואנחנו נדבר היום על הערכת המצב האסטרטגית שהגשנו אותה בשבוע שעבר לנשיא המדינה, ונתמקד בשבוע הבא בכנס השנתי של המכון. ענת, מה זה הערכת המצב האסטרטגית הזאת?
מדובר בשנתון של המכון, הערכה אסטרטגית לישראל, שיוצא מדי שנה בשלב הזה של השנה, פחות או יותר תחילתה ולקראת הכנס השנתי. בספר משולבים פרקים שדנים בנושאים שהם בראש סדר היום של מדינת ישראל, תוך שימוש בחומרים ובתוצרים מחקריים שנצברים במכון על בסיס של עבודה שוטפת ושיטתית ומעמיקה. וגם יש בספר ניסיון לצייר משהו אינטגרטיבי שמראה כיצד האתגרים השונים שעומדים בפני מדינת ישראל הם שלובים זה בזה ויוצרים תמונת מצב מורכבת. דגש מיוחד בספר ובפרקים השונים יש על פני העתיד, בשילוב של המלצות למדיניות שמדינת ישראל יכולה, או ממשלת ישראל יכולה להשתמש בהם כדי להתוות כיוונים לניצול טוב יותר של התנאים הסביבתיים. הפרקים נכתבים על ידי חוקרי המכון המתמחים בתחומים השונים הרלוונטיים, וכדאי לציין שאת פרק הסיכום כותב ראש המכון, אלוף מילואים עמוס ידלין.
אוקיי, וזה מה שהצגנו בשבוע שעבר לנשיא המדינה.
ממש.
אם מותר לי להתחיל, אני רוצה רגע שנייה להעלות נקודה שהיא גם באה לידי ביטוי בסקר עמדות שאנחנו עושים לציבור. אנחנו קוראים לזה המדד הביטחון הלאומי, ששואלים את הציבור מה הנושאים המרכזיים לדעתם, או מה האתגרים המרכזיים של מדינת ישראל, ועולה בצורה מאוד ברורה שהציבור חושב שהזירה הצפונית מהווה היום את האיום המרכזי ואת האתגר המרכזי על מדינת ישראל, כי ההנהגה דרך אגב משדרת כל הזמן את העניין הזה ואומרת לנו שזאת היא הזירה העיקרית והזירה הפלסטינית היא הזירה המשנית, ואנחנו באיזה סוג אולי אפילו כמעט של, סלחו לי על הביטוי, נבואה שמקשימה את עצמה. ואני באמת רוצה על העניין הזה אולי סימה גם לשמוע את דעתך בעניין, האם באמת הוצאנו איזה נייר במהלך השנה הסורים על הגדרות כצעקתה או משהו כזה.
נכון.
ואם אנחנו לא קצת יותר מדי מנפחים את האיום האיראני הזה על הגדרות, ואיך העניין הזה מתגלגל, כי הוא היה בליבה של הערכת המצב.
כן, אין ספק שהנושא האיראני הוא באמת די השתלט, הייתי אומרת, על סדר היום שלנו בכמה היבטים. גם בהיבט של הזירה הצפונית, שהיא כשלעצמה זירה מאוד פעילה, כל פעם קורה משהו, ולכן באופן טבעי אנחנו גם מתייחסים לזה, אבל צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על הנושא הזה, אנחנו תמיד יש לנו ברקע את סוגיית הגרעין, שהיא הסוגיה האסטרטגית הגדולה באמת, היא אולי לא מיידית, כמו הזירה הצפונית, אבל היא הסוגיה האסטרטגית. ובעיקר בשנה האחרונה, שבמאי האחרון הנשיא טראמפ יצא מההסכם, כל המשמעויות של הסנקציות וכיצד זה משפיע על המשך ההתנהלות האיראנית בזירה האזורית. אחת השאלות שעולה באופן טבעי היא האם המהלכים של האמריקאים, שמצד אחד הנשיא טראמפ הטיל סנקציות כבדות והאיראנים אכן המצב הכלכלי באיראן הוא לא טוב, מצד שני הוא החליט להוציא את החיילים האמריקאים מסוריה, שזה בעצם היה הדגל של ארצות הברית שם והצורך להתחשב במה שהיא אומרת, וגם המיקום שלהם היה בדרך מאיראן דרך עיראק לסוריה, זאת אומרת איך שני הדברים האלה משתלבים, מצד אחד מקל על האיראני, מצד שני מאוד מקשה, וישראל בתוך הסיפור הזה. אז הייתי אומרת שיש פה אני חושבת שאנחנו מצד אחד מקצינים אולי את האיום, כי בסוף האיראנים הם רחוקים מהגבול שלהם, סוריה היא לא על הגבול שלהם, לוגיסטיקה לא פשוטה, הם בנחיתות צבאית, אסטרטגית מול ישראל.
ראינו בזירה. אתמול שהם הצליחו לשגר עלינו רקטה, או נכון. איזשהו טיל.
טיל, קרקע, כן. קרקע.
קרקע, קרקע, כן. כן.
נכון, צריך לזכור מה אנחנו עשינו ומה התגובה שלהם, mm-hmm. וכמובן שיש חוסר פרופורציה. אני חייבת לומר גם שמאז שאנחנו הוצאנו את זה החוצה לרשות הציבור, מה שנקרא, וראש הממשלה מדבר על זה, והרמטכ"ל הזכיר.
קץ העמימות.
בדיוק, קץ העמימות מול איראן, גם האיראנים מחויבים להגיב, כי באיזשהו מקום זה מתפרסם, אגב, זה מקבל פרסום אדיר בתקשורת הערבית דווקא, והרוסית. ולכן האיראנים, גם כשהם לא מפרסמים את זה בתקשורת שלהם, אנחנו מגלים אותם אומרים. ואכן, יש לנו בימים האחרונים כמה וכמה התבטאויות של האיראנים, שאומרים, אנחנו נגיב. כן. ויש מחויבות בעניין הזה.
אף אחד לא אוהב שמשפילים אותו.
נכון, נכון.
ולמה באמת, ענת, למה בכלל קץ לעמימות? מה הביא את זה שאנחנו...
העמימות זה מושג חמקמק שמשחקים איתו, בסופו של דבר. כי לא היה ספק שישראל פועלת בסוריה ובלבנון. זאת אומרת, אבל כשלא יוצאים בהכרזות ולוקחים אחריות על הפעולות, אז נוצר פחות לחץ או דחף לצד השני להגיב, אם במלל, אם באיומים, או אם בפעולה של ממש. וברגע שהנושא הזה יצא החוצה ועוד ממקור מאוד מוסמך וגבוה, אני מדברת על ראש הממשלה,
ולא רק הוא,
והרמטכ"ל, גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, הדברים הגיעו ממקור כל כך מוסמך ואמין, שהיה ברור שאי אפשר להשאיר כך את הזירה, כשרק הצד הישראלי משנה את הפרמטרים שהם רלוונטיים
לה. זה נכון, אבל צריך להגיד שאם הטיל הזה, שהוא כולו טיל אחד וכל זה, אבל הוא נורא, נורא לאזור של אזרחים.
נכון.
ואם זה היה פוגע, והיו לנו חלילה 10 הרוגים.
לא, אנחנו במגרש אחר.
אנחנו במגרש אחר. ואני חושבת שפה הפוטנציאל הבעייתי. זאת אומרת, השאלה, מה יהיה ביום שאחרי, שאנחנו, הם יארגו, אנחנו כמובן נגיב באגרסיביות רבה, ולאן זה מתגלגל. ואני חושבת שהבעיה שלנו בזירה הזאת, היא שיש לנו את הרוסים, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, והרוסים זה הדבר האחרון שהם רוצים, זה שאנחנו נהרוס להם את הפרויקט הזה, ואנחנו יכולים להתגלגל לשם.
הפרויקט הזה זה אסד, כן.
בדיוק, זה okay. אסד, והניסיון להגיע לאיזושהי הסדרה מדינית.
ויציבות לעיצוב, בסוריה. כן.
כן. בדיוק. אז אני חושבת שאנחנו פה, ומזכירה לכולנו, ראש הממשלה מנסה מזה כמה חודשים להיפגש עם פוטין. זה לא הולך. זה לא במקרה לא הולך.
מהספטמבר.
גם... נכון.
לי אבל יש איזו תיאוריה מהפכנית.
והיא?
אני, העבירו לי חומרים שהתקשורת הרוסית מאוד תומכת בנתניהו כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, שאולי פוטין נתן עכשיו לנתניהו איזה מרחב פעולה עד הבחירות לעשות בסוריה ככל העולה על ראשו, ולכן אנחנו רואים את הפעילות האינטנסיבית שלנו יותר מאשר בעבר.
זה מאוד מסוכן.
כן.
כי זה לוקח את זה שוב לנקודה שסימה הצביעה עליה.
דרך אגב, יכול להיות שזה פייק ניוז כרגיל.
כן, זה נשמע קונספירטיבי, אי אפשר לבדוק את הדברים האלה. אבל אנחנו משחקים משחק של הליכה על הסף, כמו שסימה כבר רמזה. אם אותו טיל היה פוגע באזרחים שגולשים להנאתם על החרמון. וזה גם צריך להפנות את המבט דרומה. אנחנו... באיזשהו מקום הצלחנו בשנה האחרונה לשחק את המשחק על גבול עזה, שלפחות בצד הישראלי מינימום נפגעים. נכון, היה נזק של שריפות ונזק לחקלאות, וגם טראומה נפשית לתושבי העוטף. נגרמו אמנם הרבה עבדות בצד הפלסטיני. אבל הצלחנו ליהנות ממצב, בישראל אני מתכוונת, שהפגיעות לא היו דרמטיות. כן. נמנעה גם באותו לילה של מאות רקטות שנורו לעבר ישראל בחודש שעבר, אם אני לא טועה, אז לא היו פגיעות מסיביות, דרמטיות, רחבות היקף. זאת אומרת, יש פה הליכה על הסף בשתי הזירות, ויכול להיות שאנחנו טועים, שאנחנו קמים כל בוקר בתחושה שיש לנו שליטה במעגל הזה של גירוי תגובה בינינו לבין הצד השני, בין אם מדובר במדינה או מעצמה, במקרה של סוריה או רוסיה, ובין אם מדובר בארגון, תת מדינה או ארגון שהוא לא מדינה לפי כל הפרמטרים המקובלים, קרי חמאס. זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק שצריך לשים אליו לב, שזה לא לגמרי מצב שהחלק היחסי של כל שחקן בו הוא נתון קבוע, ואלה פני הדברים שיהיו בעתיד.
ויש עוד נקודה להוסיף על מה שאמרת, זה המחשבה או בין הטווח הקצר לטווח הארוך.
לגמרי.
אנחנו נכון. רוצים בטווח הקצר שקט ורגיעה, שוב, מטעמים כאלה או אחרים, אפילו אנחנו נסחטים על ידי ארגון טרור, אנחנו נסחטים על ידי החמאס, אבל אנחנו לא מספיק חושבים על ההשלכות של המדיניות שלנו לטווח הארוך. כי בטווח הארוך אנחנו עושים דילים עם ארגון טרור, אנחנו מחלישים דווקא את הפרטנר הפוטנציאלי שלנו להסדרים, שזה הרשות הפלסטינית.
שמתנגדת לטרור כרגע.
שמתנגדת לטרור, ואנחנו נותנים לחמאס כל מיני סוגים של בונוסים, כאילו שמחזקים אותו ומבססים את שלטונו. אנחנו לא עוזרים למחמוד עבאס לשנות את המצב בעזה, ההפך. ואנחנו חושבים הכל על הטווח של התמונה מחר בבוקר והטווח הקצר, ולא מה תהיינה השלכות ארוכות הטווח. וזה אחד האתגרים הגדולים של התקופה, איך בכלל מצליחים להביא את הסוגיות ארוכות הטווח על האג'נדה הציבורית ועל השולחן של המקבלי החלטות.
כי יש דרישה להידרש לדברים המיידיים. אפילו אם אני נאחזת בדברים שלך, לאחז בפן האלים של הפעילות של חמאס. אבל חמאס הוא לא רק ארגון טרור. זאת אומרת, יש פה ארגון ששולט בשטח, שיש לו, צריכה להיות לו אחריות כלפי אוכלוסייה, ומדינת ישראל עדיין לא מצאה את הדרך לאזן בין שני המחנות הפוליטיים בזירה הפלסטינית. בין היתר, אולי מכיוון שניסיון לשנות לחלוטין את תמונת המצב בזירת הסכסוך עם הפלסטינים, חמאס והרשות הפלסטינית, א', צריך להידרש לחיכוכים ולפיצול למעשה בין שני המחנות האלה, ודורש החלטות מדיניות שיש להן השלכות ביטחוניות, שיש להן השלכות היסטוריות, יש להן השלכות אלקטורליות, אנחנו ערב בחירות, אז אנחנו מגיבים לבלון התבערה מאתמול, או לרקטה משלשום, או לטיל שנורה אתמול משטח סוריה.
צריך לזכור שאנחנו מדברים, כמו שאתם כבר ציינתם, על הדברים המיידיים שהיום ומחר ואתמול. אבל אנחנו מתחילים את שנת 2019, ואנחנו, אם איראן תחליט לעזוב את הסכם הגרעין ולחזור להשארת אורניום, אנחנו נהיה בפני בעיה אסטרטגית. כל מה שקורה בסוריה ובעזה יתגמד לעומת האירוע הזה, שישראל תצטרך לחשוב במושגים אחרים לגמרי. איראן מייצרת את הנוכחות הזאת בסוריה כדי שיהיו לה כלים לפגוע בישראל, ואני שואלת את עצמי, אחרי שאנחנו מבינים שטראמפ כל היום רק יוצא...
הפרעה קטנה, כלים האלה לפגוע בישראל זה רק בתגובה למה שישראל תעשה נגד איראן או נגד תשתיות הגרעין באיראן, או זה בכלל רצון לפגוע בישראל כדי לרתק את ישראל לגבולותיה?
אני חושבת, אני לא בטוחה שכולם יסכימו איתי, אבל אני חושבת שאיראן לא בונה את זה שם כדי לקום בוקר אחד ולהתחיל לראות על ישראל. גם חיזבאללה, איראן לא רצתה שב-2006 הוא יחטוף כמה חיילים ויתחיל מלחמה בגלל זה. הם בונים את הכוח הזה כדי להרתיע את ישראל מלתקוף. וישראל אמרה 10 פעמים לאורך השנים שהיא תתקוף את תוכנית הגרעין, ואני חושבת זאת המטרה העיקרית. אין זה אומר שאנחנו צריכים לאפשר להם לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבמהלך השנה הקרובה לא ייצרנו איזושהי אסטרטגיה עם היגיון ברור גם כלפי הדרום וגם כלפי הצפון, ואם אנחנו נמצא את עצמנו במצב שאיראן חזרה להשאיר אורניום, זאת תהיה הבעיה הגדולה. היא תוך פרק זמן אמר לפני יומיים, היושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית האיראנית, שתוך 4 ימים הם יכולים להשאיר ל-20%, וזה נכון. וברגע שזה יקרה, אני מזכירה שראש הממשלה עמד באום והזכיר לכולם שאם הם יעברו כמות מסוימת של 20%, זה בדרך לפצצה. וזה יכול לקרות.
איך את מחברת את זה עם המהלכים שישראל מבצעת תחת הכותרת של עיכוב או הפרעה להתבססות האיראנית בסוריה. זאת אומרת, איך הדברים האלה משתלבים?
כרגע, המטרה המרכזית היא באמת למנוע את ההתבססות האיראנית. אני חושבת שישראל עשתה צעדים נכונים. היא גם הייתה צריכה להבהיר שהיא לא רק מדברת, היא גם עושה. אני חושבת שזה נכון. השאלה היא איך אתה מבטיח את זה. עובדה היא שהרוסים לא מקבלים את העמדה שלנו, למרות כל הדיאלוג שהתנהל וכל זה, הם או לא מקבלים, או שהם לא יכולים באמת לכפות על האיראנים. וצריך להגיד, אנחנו עברנו פאזה, אנחנו כבר לא באותו מקום שהיינו לפני שנתיים. התהליך הייתי אומרת שהתהליך של ההשתלטות של בשאר אסד על שטחי סוריה מביא לאיראנים הרבה מאוד הזדמנויות להתכנס לכלכלה הסורית, להיכנס לתחומי החינוך. אני שומעת שהאיראנים הולכים להקים כמה אוניברסיטאות בשיטת האוניברסיטה הפתוחה כמו שיש באיראן, בתחומים אחרים של דת.
יש זאת פה... אומרת שזה לא רק התבססות צבאית.
ההתבססות היא רב-ממדית.
רב-ממדית, כן. לגמרי. כן. ואנחנו לא נוכל באופן מוחלט לעקר אותה, ולכן אנחנו צריכים להבין אם הייתה איזושהי מוטיבציה לבשאר אסד להוציא אותם. אין לו כרגע, בוודאי לא, וגם לא בעוד שנתיים. יכול להיות שהוא לא רוצה, ואני חושבת שאחד המסרים שיוצאים החוצה, ואני שומעת את זה ככה בין השיטין משרי הממשלה, שאחד המסרים שהעובדה שאנחנו מדברים בגלוי נועד לבשאר אסד בעצם. המסר הוא לבשאר אסד. כך בחשבון שאם אתה תמשיך לאפשר לאיראנים לעשות את זה, אנחנו נגיד...
הוא יכול לעשות משהו נגד זה?
אני רוצה רגע שנייה לקפוץ לנושא אחר, כי אנחנו... הנטייה שלנו...
את חייבת לי תשובה בהזדמנות.
כן. הנטייה שלנו כל הזמן לדבר על האיומים.
נכון.
ואנחנו לא מספיק מדברים נכון. על הזדמנויות.
נכון.
כי כל הזמן חיילים אותנו שיש רק איומים וכמעט אין הזדמנויות, והדבר היחידי כאילו שאנחנו פועלים הוא להרוויח זמן. להרוויח זמן לשם מה? אני תמיד שואל, לשם מה אנחנו צריכים את הזמן הזה? מה אנחנו מתכוונים לעשות עם הזמן הזה? והשאלה שוב, האם אנחנו רואים הזדמנויות שעולות למרות כל התיאור הדרמטי של ההתפתחויות האזוריות? אז אנחנו במכון, כפי שידוע, הצגנו את דעתנו בעניין הפלסטיני, שיש סיכוי היום להתקדם ברמה שבמקום לדון במצב הסיום בהסדר קבע, בוא נתחיל לייצר תשתית להיפרדות, כן, מדינית, דמוגרפית, טריטוריאלית מהפלסטינים, כדי שלא נגלוש למציאות של מדינה אחת. האם יש לנו הזדמנויות גם בנושאים האחרים? שקשורים למשל בעניין האיראני, בעניין הגרעין.
תראה, כמובן שגם גם בדוגמה שאתה העלית וגם בדוגמאות שאני תכף אגיד, נדרשת החלטה ישראלית ויוזמה ישראלית. ומה שאנחנו בעצם רואים בשנים האחרונות, וזה קיבל, אני חושבת שזה קיבל חיזוק בשנתיים האחרונות של ממשל טראמפ, שאנחנו צודקים ואנחנו חזקים ויש לנו את התמיכה האמריקאית, ואנחנו לא צריכים לייצר הזדמנויות, ללכת למהלך שאתה אומר שיש לו כבר, ענת אמרה קודם, יש לו מחירים פוליטיים אלקטורליים, זה מהלך שדורש יוזמה ישראלית, אותו דבר בנושא האיראני. אנחנו נדבקנו לעניין הזה של לתמוך בעמדה של יציאה מההסכם וסנקציות. אני חושבת...
שמה? יציאה מההסכם כדי?
כדי
למה?
מה? עכשיו, טראמפ אומר שהוא עושה את זה כדי, לא כדי להרעיב את העם האיראני, אלא כדי להביא את איראן לשולחן הדיונים להסכם יותר טוב. האם זה יביא? לפי דעתי לא. האיראנים אומרים בצורה ברורה, אנחנו לא נבוא לשיחות עם מישהו שרק עכשיו יצא מההסכם שרק חתמנו ומטיל עלינו סנקציות, וגם אנחנו יודעים שהוא רוצה לשנות את המשטר ולא כל זה. לכן מה שיכול לקרות הוא שתוך זמן חצי שנה, שלושת רבעי שנה, הסתבר שהסנקציות, ההמצאה הגאונית הזאת לא עובדת. האיראנים מצליחים לחיות במצב הכלכלי הקשה.
מה עוד שיש הרבה כאלה שלא...
בוודאי, כל האירופאים הם נגד, הסינים, הטורקים, ההודים, הרוסים, כולם הם נגד, מנסים למצוא את הדרכים איך לא להיפגע מצד אחד מאלה שתלויים במשק האיראני, אבל להמשיך לעשות עסקים. זה לא טוב לאיראן, אבל היא יכולה לשרוד, כי הרבה שנים היא כבר הייתה תחת סנקציות. ואני חושבת שמה שיכול לקרות זה שבעוד חצי שנה נשב פה ונדבר, ונגיד בעצם מה האלטרנטיבה. הסנקציות לא הצליחו להביא לפתרון, אז מה עכשיו?
אז אוקיי, עוד תחום של, רגע, עוד תחום של הזדמנויות. אני רוצה פשוט לדבר קצת על הזדמנויות. ראש ממשלה חזר עכשיו מביקור בעוד ארץ ערבית מוסלמית.
גדולה.
האם באמת...
נכשלת.
האם באמת נפתח לנו חלון הזדמנויות מול העולם הערבי והכל אפשרי?
בספק. צ'אד, מדינה אומנם גדולה, מדינה מאוד בעייתית, עם שם רע מאוד בזירה הבינלאומית. יכול להיות שיהיו תועלות ביטחוניות וכלכליות מההקשרים עם צ'אד, אבל אני חושבת שעדיין ישראל צריכה לעמול על הקשרים שלה עם מדינות שקרבת הערכים ותפיסת העולם איתן היא יותר גדולה. וגם עם המדינות שהן יותר קרובות לחגורה היותר קרובה למדינת ישראל, לעולם הערבי.
אבל
אלה עם הערכים
דומים לנו מבקרים אותנו.
בדיוק. אז אני הייתי רוצה לקשור את שתי הזירות. אולי יהיו שיאמרו שאני אופטימית מדי, אבל אני נוטה לחשוב, ולהערכתי גם אתה אודי וגם סימה, שיוזמה מעשית עם לוח זמנים ועם כוונה ברורה ומחויבת בזירה הפלסטינית
להיפרדות,
להתקדמות לקראת הסדר עם הפלסטינים מתוך ראייה היסטורית ואומץ לב פוליטי, יסייעו לישראל לגייס הבנה לצרכים הביטחוניים שלה גם בקרב מדינות באזור וגם בקרב העולם המערבי.
לא רק ביטחוניים, גם כלכליים.
כלכליים.
בעיקר כלכליים.
שם טוב ושינוי הכיוון של הסחף בתדמית של מדינת ישראל, שמאוד קשה להודות בזה, אבל אסור לנו לעצום עיניים מול מה שקורה עם הדימוי, ולא מדובר רק על אומנים שבאים או לא באים להופיע פה בתל אביב בעקבות מכתב מרוג'ר ווטרס. יש לישראל בפניה אתגרים ביטחוניים כבדי משקל, סימה פרטה אותם, אודי התייחס אליהם. לישראל יהיה יותר קל לגייס הבנה לצרכים שלה ולדרישות שלה אם יונמח המחסום הגבוה מאוד של הסכסוך המתמשך הזה, שלא
נקודה,
רואים
נקודה
שום כיוון
חשובה.
לפתרון שלו באווירה הפוליטית הקיימת.
זאת נקודה מאוד חשובה, מכיוון שנדמה לכולנו שיש איזשהו, בגלל האויב הזה האיראני המשותף לכולם, שאנחנו עכשיו באיזה פריחה באזור. ואני אומרת שוב, בוא נעשה הבחנה בין זה שיש גורמים באזור שרוצים את הסיוע הביטחוני שלנו והמודיעיני שלנו, לבין הנכונות לקבל אותנו. ישראל, מאז שהיא קיימת, רצה להתקבל באזור ולהיות חלק מהאזור, ואנחנו לא שם, ואנחנו יכולים להיות שם. זה לא יעזור לאף אחד שאנחנו נמשיך ולהגיד כמה הנושא הפלסטיני לא מעניין את הסעודים. נכון, הוא לא מעניין אותם בו זמנית, הוא לא מעניין אותם במובן הזה שהם גם הם עייפים מהפלסטינים ומהאכזבות מהפלסטינים, אבל הוא מעניין אותם ברמה הזאת שהם לא יכולים, עם הציבור שלהם, הם לא יכולים ללכת ליחסים גלויים עם ישראל, כל זמן שישראל יורה והורגת בעזה, ואין מדינה פלסטינית. זה לא יעזור. איך שלא נרבע את המעגל הזה, המחסום הזה יישאר. אבל יש באמת הזדמנות, וההזדמנות היא לקחת ולעשות איזה שהם מהלכים. אנחנו לא חייבים להגיע עד ההסדר הסופי והמושלם וסוף סכסוך, כדי שהעולם הערבי יהיה מוכן לקבל אותנו
להמחיש כוונה
ולעשות.
בואו נעשה משהו, משפט אחרון של כל אחד. אני אתחיל, אני ארים את בסדר? המשפט האחרון שלי הוא כזה, שכפי שאנחנו מבינים, אף אחד לא רוצה להגיע למצב של מלחמה איתנו. לא חיזבאללה, ולא האיראנים, ולא חמאס, ולא הפלסטינים, ובטח לא מדינות ערב האחרות, ולא מדינות השלום, לא רוצים להגיע למלחמה איתנו. ולכן הרבה מאוד, ההתפתחויות הרבה מאוד יושפעו מהמדיניות שלנו. כי לפעמים יש כן דינמיקה של הידרדרות, כפי שאנחנו רואים עכשיו, שיש פוטנציאל להידרדרות בצפון. ואם נחשוב יותר בתפיסת הזדמנויות, יש אפשרות שנצליח לנצל את היתרון האסטרטגי שיש לנו עכשיו כדי לשנות את העתיד שלנו בצורה הרבה יותר טובה ויציבה.
אני לגמרי מסכימה איתך. אני יודעת שאנחנו היום נמצאים באיזשהו שיח כזה של הכל ביטחון, ואנחנו צריכים להוכיח ולתקוף ולעשות, ואני חושבת שזה נכון בזמנים מסוימים, אבל יש, צריך לנסות לראות איך אנחנו מתרגמים את הכוח הזה, ואת מה שאתה אמרת, שבסך הכל אין לנו אף אחד שרוצה מלחמה סביבנו ואיתנו, כולם מכירים בעוצמה שלנו, איך אנחנו מנצלים את זה כדי לפתוח פתחים להידברויות ולכל מיני הסכמות. ואני רוצה להזכיר שישראל במשך שנים על גבי שנים דיברה עם בשאר אסד, כולל ראש הממשלה הנוכחי, שנים על גבי שנים. אני לא חושבת שמחר אפשר לדבר איתו, אבל כן צריך לחשוב על היום שבו אפשר יהיה, או דרך הרוסים, או דרך מישהו אחר, או ישירות, באיזושהי דרך, לנסות להתחיל להגיע להבנות, גם באמצעים מדיניים, לא רק באמצעים צבאיים, כשלכולם ברור שלישראל יש את העוצמה הצבאית להשיג את מה שהיא רוצה.
מסכימה עם כל מילה שאמרתם, אני אהיה קצרה. אני חושבת שצריך לזכור שהזדמנויות, זה לא רק עניין שצריך לנצל אותו, אלא גם עניין שצריך לייצר אותו. על ההנהגה הישראלית מוטלת החובה האסטרטגית, ביטחונית, מדינית, והייתי אומרת גם מוסרית, לייצר הזדמנויות כדי לבסס את מדינת ישראל כפי שהיינו רוצים לראות אותה. הייתי מייזה לומר אפילו להגדיר לה גבולות, כי אנחנו במצב של אנומליה רבת שנים שאין גבולות רשמיים ומקובלים, וליצור מצב שהסביבה האסטרטגית תהיה יותר נוחה. אף אחד לא חושב שיום אחד נקום כולנו בבוקר ולא יהיו אויבים ולא יהיו אנשים שהשאיפה שלהם תהיה להחליש את מדינת ישראל. אבל על ההנהגה, שוב, מוטלת החובה לייצר את הדרך שבעזרתה אפשר יהיה להרתיע את אותם אנשים מלפתח אשליות בכיוון הזה של החלשת ישראל.
תודה. אז בואו, צפו או האזינו לכנס השנתי שלנו בשבוע הבא, שאותן סוגיות יעלו, והרבה סוגיות נוספות מרתקות לא פחות מאלה שדיברנו עליהם היום. תודה רבה.